שלום אורי, ערב טוב.
מעניינים, היום הקלטת ערב, וואלה.
הקלטת ערב, שש בערב, כן.
לידיעת המאזינים, אנחנו בדרך כלל מקליטים לפני הצהריים, אז בדרך כלל שלנו יצא לנו פעמיים, היום מקליטים בערב.
אז בדרך כלל אנחנו מאחרים לארוחת צהריים, ועכשיו אנחנו ממהרים לארוחת ערב.
כן.
ויש לנו ערימה של נושאים מעניינים להיום. אז נתחיל באיך להירשם, קצת עניין טכני. אחר כך נעבור קצת לדבר על הקונספט שנקרא Theme Client, שהוא לא קונספט חדש, אבל הוא עושה קאמבק בגדול.
הקאמבק של הלקוח הרזה.
כן. ככה זה אופנות, הולכות וחוזרות.
כן.
ונסיים באתנחת הקומית שלא הייתה לנו. והכנו משהו מיוחד להיום, אז שווה להישאר עד הסוף. ואם היה לנו עוד זמן, אולי גם נדבר על כמה נושאים אחרים.
בוא נעוד, יחשבו שאנחנו גיקים מצחיקים, אבל זה לא, זה לא ממש ככה. אנחנו...
כן, היום גיליתי משהו מאוד גיקי. הטוויטר שלי בטלפון, סליחה, באייפוד, הוא עובד בעברית, אבל הכל הפוך בעברית. אז גיליתי, בדרך כלל אני כבר התרגלתי ככה לקרוא עברית הפוך, ואז גיליתי שיש כמה מילים מאוד מעניינות שנראות אותו הדבר בעברית בשני הכיוונים, ואחת מהם היא לגוגל. לגוגל, נראה אותו וואלה. דבר, מהתחלה עד הסוף, אז זו מילה שמאוד קל לקרוא. אז תכתבו הרבה לגוגל, בטוויטר שלכם.
לא, לרגע לא חשבת על אימא או אבא, אתה יודע, מילים זה... קצת יותר קונבנציונליות.
כן, אבל זה דברים שאנשים כנראה קצת פחות כותבים בטוויטים, לפחות באלה שאני מסתכל עליהם.
אוקיי.
Okay. למרות שיש את התנועה, את התנועה הזאת של הטוויטר מאמס.
אבל... אמא שלך לא על טוויטר?
אמא שלי על טוויטר במובייל, כן. חבל לך על הזמן.
כן.
כן. ממש, כן. כן, יהיה פעם מעניין לעשות תוכנית על אמהות.
כן. אני לא על... אין לי אייטיונס במחשב הזה, אספר לחבר'ה איך נרשמים לפודקאסט שלנו.
בשמחה, בשמחה. אז אני מכיר איך עושים את זה באייטונס, אני אספר איך עושים את זה באייטונס. אז בגדול, יש לינק באתר שלנו, ב-reversing.com, לינק כזה עם ציור יפה של אוזניות מסביב ל-RSS, לוקחים את הלינק הזה, ועושים לו copy-paste לתוך, רגע בוא נפתח את אייטונס, יש תחת advanced, subscribe to podcast, ושם פשוט עושים paste ל-URL הזה של הפודקאסט. וזה הכל, ברגע שזה קורה אפשר ללכת לרשימה של הפודקאסטים שלכם ולראות שהדברים מתחילים לרדת, ונכון לעכשיו זה הפרק השלישי, אז אתם, אני חושב שברירת המחדל הוא שהוא תמיד מוריד את הפרק האחרון, אבל אם אתם מסמנים וי קטן גם ליד שני הפרקים הקודמים, אז הוא יוריד גם אותם, ומעכשיו והלאה הוא כל פעם מוריד, כל פעם כשיש פרק חדש.
ושווה להאזין לראשון, כי הוא בערך מספר על מה אנחנו עושים פה.
כן, אולי בעשירי נחזור שוב למי ש... למי שהצטרף זה אתה, זה כעת לשידור.
אז היום נקדיש את הפודקאסט הזה ללקוח הרזה.
הלקוח הרזה. אז מהו הלקוח הרזה? מי הוא ה-Theme Client?
לפי הקאמבק זה בטח משהו כמו צביקה פיק או משהו כזה.
כן, אה?
קאמבק של פעם.
כן, הלקוח הרזה המטולטל עם החוצות המדליקות. וואו, שיגעון.
כן, אז פעם, מה היה פעם? בתקופה של צביקה פיק, אולי קצת אחר כך, מחשבים היו מין שרת כזה גדול, או היום אנחנו קוראים לו שרת, שהיה משרת הרבה מאוד תחנות עבודה, רזות, מאוד רזות, או בעצם מסופים, כמו שקראו להם, שלא היו יודעות לעשות הרבה, חוץ מלהציג אולי קצת טקסט, בדרך כלל בצבע ירוק על מסך שחור.
אך, אלה היו הימים.
כן. זה כל מה שהיה, והרבה מאוד לקוחות רזים כאלה היו עובדים על גבי מחשב אחד גדול ושמן.
נכונה, אתה מתכנת רשומה אחרי רשומה, פקודות שלכל פקודה יש שלושה ארגומנטים בדיוק, לא יותר, לא פחות. פונקציות זה היה ככה רק למי שממש ממש מתקדם, וזה בגדול היה אסמבלי.
בעיקר ג'אמפים.
כן, כן, היו ג'אמפים. ב-RPG 2 כבר הוסיפו משהו שנראה כמו פונקציות, אבל זה היה עדיין מאוד מאוד מוגבל, וכמובן שהיית צריך להכין בעצמך את המשתנים לפני שאתה קורא לפונקציה, ולשלוף אותם בעצמך, לא היה סטאק, לא היה שום דבר בסגנון הזה, אז בגדול זה היה ג'אמפ עם קצת תוספות, אבל לא, אתה יודע, לא הג'אבה של היום.
אבל AS400 יפה, אני הראשון שנתקלתי היה וקס של דיגיטל.
לא, וקס זה גם מכובד.
משהו שהיה עוד לפניו, אני חושב.
כן,
אבל... דיגיטל של דיגיטל.
אבל באופן רציני יותר יצא לי בלימודים להתעכל בתחנות עבודה של סולאריס, שגם היום הן קיימות, רק שהקונספט הזה הוא קצת פחות נפוץ. אז מה היה בתחנת עבודה של סולאריס? היה את המיין פריים שלהם, של סאן, והיו מסופים יותר קלים שהיו עובדים ב-X Windows מול אותו mainframe, ורוב העיבודים החשובים היו מתבצעים על המחשב המרכזי, והמסופים הקטנים היו מציגים גרפיקה, והפעם זה לא היה רק מסכים ירוקים, זה היה ממש גרפיקה, אבל מאוד פשוטה כמובן. אני לא זוכר איזה מערכת חלונות הייתה, אבל אני חושב XH משהו עתיק שעדיין קיים,
לא,
כמובן.
התחנות שם היו ממש מסופים, לא,
כן.
איך קראו לזה, אקסיד שמריץ סימולציה של איקס על ווינדוס בעצם, או כל מיני כאלה.
כן, לא, לגמרי מסופים, כלומר הם לא ידעו לעשות שום דבר יותר חכם מלעשות את ה... לעטוף את הכל באיקס ולקרוא את הכל באיקס ולהציג את ה... את הביטמאפ הזה שהם מקבלים מהסרבר, או מה שהם לא מקבלים, אני אפילו לא יודע מה הולך שם בתוך הפרוטוקול. כן, אבל זה היה ויזואלי לגמרי, הם לא היו עושים חישובים. כן, אז זה היה Think Client של פעם. ובעצם מה קרה אחרי זה באבולוציה של המחשבים? אז אחרי Think Client...
זה IBM עשו... כן? IBM עשו את ה-PC.
נכון, אז הגיע הפרסונל קומפיוטר של IBM, וכל אנשי הסולאריס הוותיקים.
אחרי שדיגיטל אמרו שאין שום עתיד למחשב ממש ליחידת עיבוד מתחת לשולחן.
נכון. זאת אומרת, לא שאני זוכר, אבל אני מאמין לך. כן, ואני זוכר שעוד היו כאלה שאמרו שלמכונות של 16 ביט אין זכות קיום, כי הכל התחיל, אפילו בפחות, אני חושב פחות מ-16 ביט. אבל לפחות כשאני למדתי, אלה היו מכונות 16 ביט, לעומת ה... 32 ביט המשוכללים של סולאריס, אז כאילו הם ככה זלזלו במחשבי ה-PC, אבל מחשבי ה-PC המשיכו והתקדמו קדימה, והיום, הפלא ופלא, כמעט כולם משתמשים בהם, ובעצם היום, בעצם את הדאטה סנטרס בונים ממחשבים כאלה, נכון? לא בונים ממיינפריים. אין איזשהו סופר קומפיוטר כזה ש... כמו שבתקופה של דיפ בלו, שהיה משחק שח עם איזה 8 מעבדים אימתניים, שכל אחד מהם צורך חשמל ופולט כמו מסעית בערך. כן, אז היום עושים את המחשבים, את הדאטה סנטרס בעצם ממחשבי PC. אז בעצם כאילו הייתה תנועה מה-thin client אל ה-thick client, כלומר מחשב PC שיושב מתחת לשולחן ויודע לעשות את כל העיבודים, מחשב מאוד מאוד חזק, ואפשר להגיד שאנחנו היום בסי, או אולי קצת אחרי הסי של ה-thick clients.
אז אחד הדברים שאתה יודע, אני מסתכל פה החוצה לתוך ה... איפה שהחבר'ה יושבים ועובדים, פה ב-Outbrain בעצם, חזרנו במובן מסוים קצת ל-thin client, כי פה חלונות של SSH, רצים אצל כולם, והם בעצם עושים thin clienting לתוך המחשבים בדאטה סנטר. שזה יושב על ה-thick clients שלהם.
כן.
יוצא שאנחנו גם מבזבזים את החשמל, וגם עדיין עובדים thin client.
כן, כן. אז בעצם למה בעצם אנחנו קוראים לזה the return of the thin client? כי בעצם המגמה היום, כמו שזה נראה, זה שה-Think Client חוזר, אבל הוא חוזר בצורה קצת שונה. כלומר, אם בעבר דיברנו על מסופים של AS400 שמחוברים למיין פריים, או מסופי סולארי שמחוברים למחשב המרכזי שלהם, אז היום ה-Think Client נראה קצת אחרת, ואני חושב שהוא בא לביטוי הכי יפה בווב. כלומר, יש לך אפליקציות ווב, שהן בסך הכל חיות בתוך בראוזר, שבראוזר הוא אמנם יודע להציג דברים יפה, אבל הוא, בוא נאמר, לא מפלצת חישובית. לא הייתי סומך עליו לעשות חישוב מסלול של חללית או ביקוע אטום, אבל אותן אפליקציות בראוזר מתחברות ל-so called mainframe, כלומר איזשהו data center, ויש הרבה חברות שכבר עושות כאלה שירותים, כל מה שנקרא הענן, the cloud. אז אותן אפליקציות על הבראוזר מתחברות אל המיינפריים שלהם, מבקשות ממנו את הדאטה, וכל מה שהן יודעות זה להציג אותו. אז הנה, חזרנו שוב ל-thin client.
במובן מסוים, אם כי, אני פה עכשיו הסנגורו של השטן.
כן.
אם כי, אני לא יודע, אני בכל רגע ואני, כן, כולם לדעת, אני עובד על Windows. כשאני מסתכל בטאסק מנג'ר, מה האפליקציה שלוקחת הכי הרבה משאבים מהמכונה שלי?
תנחש? Firefox.
Firefox.
כן.
אז דרישות האפליקציות, הרשת שלנו, האינטרנט שלנו, הן כבר כל כך גבוהות שהן דורשות את אותם משאבים מהמחשב שלנו, שהוא בעצם כבר לא כל כך רזה. ואני חושב שלאורך הזמן, בעצם הבעיה העיקרית בממשקי ווב או בממשקים אינטרנטיים זה שהם מחכים. מחכים לדברים שיבואו מהשרת. ואני חושב שמה שגורם כל הזמן למשאבי המחשוב ולמשאבי הרשת שנמצאים אצלנו בבית, זה שלושה דברים, זה מחכים, משחקים ומשחקים. עצם העובדה שאנחנו כל הזמן צריכים לחכות לשרת, הופכת את דווקא את התוכנות שהן יותר ידידות, מותקנות ונמצאות על המחשב שלך, ליותר, אתה יודע, זמינות מיידיות ועובדות, מתקשרות איתך בצורה הרבה יותר מיידית. המשחקים הם אחד הדברים שהם מעלים או בעצם מצעידים קדימה את כל יכולות המחשוב הביתיות. משחקים בדרך כלל דורשים יכולות גרפיות מאוד מאוד חזקות ומעבדים מאוד חזקים, ומשחקים זה מבחינתי players. זאת אומרת, כל מה שיושב אצלנו על מידיה, כל הנושא של וידאוים ומוזיקה, שבעצם מעשירים גם את יכולות הרשת שלנו, וגם אין מה לעשות, כשרוצים לראות וידאו באיכות טובה, אתה צריך מכונה טובה שיכולה לעשות את זה.
כן.
והיא לא יכולה להיות בתוך משהו שהוא דל, דל אמצעים. מניסיוני בסטרימינג של וידאו, כן, אתה גם בשביל לעשות סטרימינג טוב של וידאו ולא לחכות לרשת כל הזמן, אתה צריך באפרים וזיכרון ודברים שיכולים לשרת
הופכים,
את זה.
כן, אבל הדברים האלה בעצם הופכים להיות יותר ויותר זמינים, ומה שאולי פעם היה דרש משאבי חישוב גדולים, אז היום זה משאבי חישוב ממוצעים, ואולי בעתיד זה יהיה משאבים ממש זניחים. כלומר, יכול מאוד להיות שבכל שלוחה יהיה וידאו פלייר או whatever, בכל תמונה, כן? כלומר, הדרישות הולכות וניות קלות יותר. אבל מה שכן, אני בעצם, מה בעצם המוטיבציה? מה המוטיבציה של לחזור לכיוון ה-thin client? ואולי בשיחה הזאת אני אמשוך לכיוונו ואתה תמשוך הפוך. אז מה המוטיבציה בעצם לחזור? אז לדעתי יש כמה סיבות. אחד, זה הזמינות. כלומר, ברגע שהדרישות שלך מהקליינט הם כמה שיותר נמוכות, כלומר כל מה שאתה דורש בבראוזר, אתה יכול להשתמש בהרבה יותר מערכות, כלומר, אם לפני זה כתבת איזושהי תוכנה שרצה רק על Windows, אז ברגע שאתה הופך את התוכנה הזאת ל-Webby, אז היא תרוץ גם על Linux, תרוץ גם על Mac, ותרוץ גם, יכול מאוד להיות שגם תרוץ על האייפון, אם הבראוזר של האייפון מספיק מצליח לדבר איתה, ואתה גם יכול כמובן לכתוב API, לכתוב אינטרפייס שהוא מיוחד, מיועד אך ורק לאייפון, או שמיועד לבלקברי, או לכל דבר אחר, והזמינות שלך הרבה 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 יותר גבוהה. אז זה לדעתי, זאת מוטיבציה ככה מספר אחד. ויש לי מלא אפליקציות כאלה, כמו למשל גוגל רידר, שאני קורא אותו מכל מיני מכשירים שונים ומשונים.
טוויטר,
כן. אז יש בזה הרבה הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד נוחות. הסיבה השנייה, אני חושב, זה שבסופו של דבר, נראה לי שה-time to market הוא יותר קצר, כשאתה מפתח אפליקציות מהסגנון של מה שאנחנו קוראים לו Thin Client פה, או במילים אחרות, אפליקציות ווב, כמו שכל שאר
עולה פה. זה נכון בכל דבר שהוא SaaS, Software as a Service, וזה דווקא מהניסיון שלנו מה-Outbrain, זה שיקול די מכריע, אתה שולט בכל מה שקשור לרליסים והכל.
כן, תחשוב מה זה, פעם היית צריך, כמו שהזכרתי בהבנותיי, עבדתי פעם בשביל מייקרוסופט, היית צריך לתקן באג, לא יודע, בווינדוס או באיזושהי תוכנה של מייקרוסופט. שמה, זה חתיכת סיפור, זה חתיכת סיפור לעשות דבר כזה, זה release cycle, וזה להביא את להביא את התיקון עד הלקוח, והיום זה עוד יחסית קל, כי יש את האוטומטיק פאצ'ינג, אבל לפעמים צריך לעשות ריסטארט למערכת, ואתה יודע, לא כולם כל יום מתחברים, מה קורה אם זה איזשהו נסטי באג כזה, שרק מחכה להרים את הראש, וברגע שאתה מדליק את המחשב, הוא עושה את זה.
הוא יוצא מהמאורה.
כן, כן, יש הרבה סקיורטי באגס, שרק מחכים, כשמישהו ידליק את המחשב שלו, אחרי שחודשיים הוא לא נגע בו, וישר קופצים עליו, לפני שהוא הספיק להתקין עדכון. כי להתקין עדכון לוקח, מה, לפחות שעה, כאילו, המחשב צריך להוריד אותו, אתה צריך להגיד שאתה רוצה להתקין אותו. לפעמים הם מותקנים אוטומטית, אבל בהרבה מאוד מקרים לא. ושלא לדבר על דאטה סנטר, כן? כאילו, יש לך 1,000 מחשבים, איך תלך להתקין בכולם? אז כמובן שיש לזה היום אוטומציה. אבל אם מראש אתה נמנע מהבעיה הזאת, אם מראש כל הסופטור שלך הוא סרוויס, אז החיים שלך הרבה יותר קלים. וכל מה שנשאר לך זה לעשות פאץ' לבראוזר, וזה כבר בעיה של מישהו אחר, כי אתה לא כותב את הבראוזר. אלא אם כן, אתה בביזנס הזה של לכתוב בראוזרים.
לא, לא, תודה. אבל גם הבראוזרים, תשמע, אתה פותח היום פיירפוקס, והוא, לא יודע, אני מאלה שלא סוגרים פיירפוקס, ויש לי ככה איזה מיליון טאבים בכל חלון.
אני סוגר כשנגמר הזיכרון.
כן.
פעם בכמה ימים.
כן. אז בדרך כלל מה שקורה זה שבפעמיים בחודש אני סוגר את הפיירפוקס, מחכה לי גרסה חדשה להתקנה. אז גם הבראוזרים כבר עושים את זה, והרבה מאוד תוכנות בעצם מגלות שיש עדכון חדש ומוציאות אותו, ובעצם אנחנו רואים שגם עולם התוכנה המותקנת עובר לכיוון הזה של software as a service במובן מסוים.
כן.
אבל אני חושב על זה, המון אפליקציות שהן JavaScript או Flash, שרצות בתוך הבראוזר, הן בעצם אותו דבר, הם רצות על המכונה שלך, על הקליינט, שכביכול אמור להיות רזה, משתמשות במשאבים שלו, בתוך אכסניה כזאת שנותן להם הדפדפן, ועושות עבודה, ויורדות מהרשת, אתה יודע, ככל שאני מדבר על זה עכשיו, יש לי צמרמורות סקיוריטי גדולות, אבל בתכלס הבראוזר או האכסניה יודעת למנוע הרבה מאוד מהבעיות האלה.
כן, ככה אנחנו אוהבים לחשוב.
כמעט כל אתר תמים שאנחנו נכנסים אליו, הוא כבר רחוק הרבה מאוד מלהיות HTML חופשי, שבעצם הבראוזר יודע בקלות להריץ אותו. זה כבר אפליקציות לא קטנות, אפליקציות כבדות שרצות שם בתוך הבראוזר.
נכון, ובסך הכל אני חושב שתגובת הציבור חיובית, כמו שאומרים, אז זה משתלם.
אבל אני חושב שזה בא במובן מסוים כדי לפצות על הבעיות שאתה, על הבעיות של לחכות כל פעם לדף הבא, ל-HTML הבא, ולנסות לתת בתוך הבראוזר תחושה של אפליקציה מותקנת.
כן, אין שום ספק, הדסקטופ והווב מתקרבים, ויש זן חדש או תוכנה, אולי לא כל כך חדש, שנקרא ווב-טופ, כדוגמת למשל האייפוטו החדש שהציגו לו מזמן במקוולד, שיודע למשל, הוא יודע לעשות עיבוד של התמונות, כמובן באופליין, ויודע להגיד לזהות פרצופים וכו', והוא גם מעלה אוטומטית התמונות לפליקר או לפיקאסו, לאן שתבחר, ויכול לעשות גם עיבודים in the cloud, כמו שאומרים. אז יש לא מעט אפליקציות כאלה מסגנון הוובטופ שמשלבות את הקליינט עם הסרבר בצורה כמעט שקופה. חלק מהן רצות על הבראוזר, וחלק מהם רצות כתוכנה של ממש, כמו אייפודו. אני חושב דוגמה אחת לגשר שבין שני הדברים האלה, זה גוגל גירס. לפחות דוגמה שאני מכיר, כן? אני מניח שיש גם דוגמאות אחרות. הגוגל גירס זה באמת חבילת תוכנה שמאפשרת לבראוזר לרוץ באופליין. כלומר, אנחנו מבינים שיש לא מעט מצבים שבו אתה, או שאתה לא מחובר, אז אתה לא יכול להיות מחובר, אולי אתה לא רוצה להיות מחובר, אבל אתה עדיין תרצה להמשיך להשתמש באימייל שלך, או בקלנדר שלך, כאילו אתה כן, או אולי לא לקבל עדכונים בזמן אמת, אבל לפחות תשתמש בנתונים שכבר קיבלת, אז גוגל גירס נותן איזושהי שכבה כזאת מעטפת של כאילו רשת, רק שאתה עובד באופליין, מבחינת האפליקציית ווב עצמה, כלומר מבחינת ה-HTML שאתה כותב, מבחינת ה-JavaScript, אתה לא צריך לדעת שאתה רץ בתוך גוגל גירס. הוא נותן לך את המעטפת הנוחה הזאת, וזה נראה לי מגניב. בינתיים ראיתי כמה דברים שמשתמשים בזה, וזה נראה מאוד שימושי. למשל, כשאני טס, אני מוריד את, אני עובר לאופליין מוד בגוגל רידר שלי, ובמטוס אני יכול לקרוא פוסטים ב-RSS רידר שלי.
זה המתחרה למערכת הבידור של המטוס.
וזו תחרות לא קלה. מגיעים למצבי הכרה שבהם ההבדל הוא קטן מאוד בין RSS פיד לסרט דבילי.
כן. אבל אני אדבר קצת על האספקטים הסביבתיים.
כן, כן. אז בעצם בדיוק התכוונתי להגיד, בוא נעשה רגע step aside. ורציתי לספר לך השיחה המעניינת שהייתה לי בשבת עם אחותה של אפרת, של חברה שלי. היא בעצם מעצבת מוצר, היא למדה בבצלאל, היא עוסקת בעיצוב מוצר באופן עצמאי, מעצבת כל מיני סוגים של דברים, כוסות, מדפים וכולי. והיא אמרה לי שככה בקהיליית המעצבים יש איזשהו דיון על הקשר שבין המחסור בחומרים, הרצון לשמור על איכות הסביבה, לבין המעבר לענן, ופה אנחנו מתקשרים אל ה-thin client שדיברנו עליו קודם. אז שאלתי אותה, מה זאת אומרת? מה הקשר בין שמיטה להר סיני? אז היא הסבירה, וזה באמת נקודה מעניינת שאף פעם לא חשבתי עליה. היא אומרת, כמו שאנחנו מבינים את זה, והיא לא אושת טכנולוגיה, היא אומרת לי, כמו שאנחנו מבינים את זה, המעבר לענן הזה שאתם קוראים לו, חוסך במשאבים. כלומר, ועוד מעט נגיע גם למשהו מעניין שאמרו על גוגל בזמן האחרון, אבל היא אומרת, הענן שלכם חוסך במשאבים, כי המחשבים הפרטיים, האישיים, מוציאים פחות אנרגיה, לא צריך כל שנה לקנות, כל שנה או כל שנתיים לעשות אפגריד למחשב, כי הדרישות הן כבר מספיק נמוכות כדי שאפילו אם לא עלינו Windows 95 עדיין תוכל לעבוד ולקרוא Gmail או Outbrain או כל אפליקציה אחרת שלך, אתה לא חייב לעשות upgrade כל שנתיים, בסופו של דבר זה יוצא יותר ידידותי לסביבה, והמשאבים של אותם מחשבים בדאטה סנטרס, וזה כבר לא הסבר שלה, אבל זה קצת יותר הסבר שלי, אותם מחשבים בדאטה סנטר משתמשים במשאבים משותפים, ובסופו של דבר זה יוצא שהם יותר חסכוניים. אז היא אומרת לי, אז בוא נחשוב איך אנחנו בעצם משתמשים בענן כדי לעזור לאיכות הסביבה, או כדי, כדי לפתור את הבעיה שיש היום בשוק העיצוב.
אני חתרתי לפני שבועיים בכנרת, ונראה לי שהקשר בין העננים להתחממות גלובלית הוא די ברור.
כן.
אבל כן, זה... זה נכון, רק אתה יודע, אני תמיד שואל את עצמי, אוקיי, אז בסדר, כנראה שאנחנו נייצר מכשירים קטנים חכמים יותר, כדי שיוכלו בעצם להריץ את כל מה שאנחנו יודעים להריץ על מחשבים, היום, על מחשבים רבי עוצמה בבית שלנו.
כן.
נכון?
כן.
ואז אני שואל את עצמי, אבל לאן הולכים כל המכשירים הישנים שלנו, הסלולרים הישנים שלנו, בעצם המחשבים הישנים שלנו, הם הולכים לאנשהו, שהוא לאיזשהו מקום שהוא גם בעצמו, הוא גם באיכות הסביבה.
כן, כן.
במובן מסוים.
אז נכון, אז לא נראה לי שהמוטיבציה מאחורי המעבר אל הענן או לתין קליין, המוטיבציה לא הייתה לדעתי שמירה על איכות הסביבה. זה אולי ביי פרודקט, אבל זה לא נראה לי המניע. המניע הוא או כלכלי או פונקציונלי, כלומר אתה רוצה את הווב בראוזר שלך עכשיו בכל מקום, אתה רוצה אותו גם בטלפון, אתה רוצה אותו גם באייפוד, אתה רוצה אותו על השעון או בכל מקום. אני לא חושב שזה היה מניע כזה של שמירה איכות הסביבה, אבל אולי במקרה הדברים האלה יכולים להיפגש ולעזור אחד לשני.
טוב, זה ברור שכשיש דאטה סנטר, אז או לפחות אחד העקרונות שמדברים עליו באמזון ווב סרוויסס, שכשלקוח אחד נמצא בפיק או בשיא התנועה שלו, אז השני בשפל, וברוך השם, השמש, כדור הארץ עדיין מסתובב, כן. והשמש נמצאת כל פעם במקום אחר, אז אם אתה מסתכל, אתה יכול... אני מסתכל על צריכת המחשבים הכלל העולמית, אתה יכול לשטח
כן.
אותה.
כן, זה משהו שרואים יפה מאוד בשירות כמו יוטיוב, שעליו אני עובד רוב הזמן.
אוקיי. אני מסתכל עכשיו מולי על גרף צריכת לא יודע, ה-CPU, הרשת בדאטה סנטר של Outbrain, ויש גלים, איך אומרים, החבר'ה שלי היו מאוד שמחים לגלוש על הגלים האלה. והגלים האלה הם סביב שעות הפעילות האמריקאיות. כי כנראה שם עדיין נמצא רוב השימוש בנו. אבל אני חושב ששירות כמו אמזון, הווב סרוויסס של אמזון, בהחלט, אם, אתה יודע, אם כולם עוברים לשירותים כאלה, אז הוא כן אמור להתאזן. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אמזון לצורך העניין חוסכים במשאבים.
כן, כן, כי הניצולת היא, לאורך היום הניצולת היא מאוזנת, ואין CPU שעובד וסתם מפזר חשמל ועשר חישובים.
זה מאוד מעניין אותי אם אמזון בתקופות שפל מחבים מחשבים.
כן, שאלה מעניינת. אני חושב שהם לא מחבים מחשבים, אבל הם פחות חשים בצורך להוסיף מחשבים. נכון? כאילו הם לא נראה שילכו ובאופן אקטיבי יחבו, אבל כיוון שפחות שירותים נוספים, אז הם פחות יוסיפו. נראה לי. כלומר, הם בטח נמצאים בהקפאה איזה כמה זמן. זה הניחוש שלי. אבל מי יודע? אולי הם באמת מחבים. מי יודע?
יכול להיות, לא, אולי מישהו יודע, אז מי שיודע שיודע,
מי שיודע שיגיד.
יש לנו תגובה.
בבקשה. אז נראה לי שהגיע הזמן לעבור למשהו קצת יותר קליל, כמו שהבטחנו בהתחלה. אז בעצם מה שאנחנו מביאים לכם, זה תרגום קצר מתוך עמוד שנקרא If Programming Languages Were Religions, כלומר אם שפות תכנות היו דתות, יכול להיות שחלק מכירים את זה, לדעתי יש שם אחלה יציאות, אז החלטנו לתרגם רק ארבע מהם, יש שם רשימה ארוכה, ואנחנו נקשר לזה בנוט, וזה בעצם הגיע כהשראה מתוך פוסט אחר, שאומר If Programming Languages Were Cars, שמשווה שפות תכנות למכוניות.
אז המוסכניק ממך יצא.
כן, אז ללא שהות מוקדמת, בואו ננסה את היכולות התיאטרליות שלנו. אז אורי, הידעת שאילו C, שסליחה, שאילו שפות תכנות היו דתות, C הייתה יהדות. למה? כי היא עתיקה ומלאה בהגבלות מוזרות, אבל רוב העולם כבר מכיר את חוקיה ומכבד אותם. הקטש הוא שבלתי אפשרי לעשות קונברז'ן, כלומר אמרה להתגייר, או שאתה נולד ככה, או שתמיד תתייחס אליה כאל חוסר שפיות. וכשדברים מתחילים להשתבש, יהיו הרבה שיטילו את כל צרות העולם עליה.
אוהו, אנחנו רואים את זה. בשבועיים האחרונים. ג'אווה הייתה נצרות פונדמנטליסטית. לפחות באופן תיאורטי, היא מבוססת על C. אבל היא מבטלת כל כך הרבה מהחוקים העתיקים, שההעתק כבר שונה לחלוטין מהמקור. במקום, היא מוסיפה את החוקים הקשיחים שלה, אשר מאמינים רואים בהם עליונים מהמקור. הם לא רק מאמינים שזו השפה הטובה בעולם, הם גם מוכנים לעלות על המוקד את כל מי שלא.
C++ הייתה אסלאם. למה? היא לוקחת את C, שומרת על כל חוקיה, ואף מוסיפה מערכת חוקים חדשה ומורכבת עוד יותר. היא כל כך מגוונת עד שהיא יכולה לשמש כבסיס לכל דבר, החל מאכזריות קשה וחלה ביצירות אומנות מדהימות. מאמיני הסבורים שהיא השפה האוניברסלית האולטימטיבית, ויחסו על כל מי שחולק עליהם, ואם תעליב אותה או את מייסדיה, סביר להניח שתקבל איומים על חייך ממאמיניה הרדיקליים ביותר.
זה הכי טוב, אוקיי?
כן.
פרל הייתה וודו. סדרה בלתי מובנת של חשי כישוף, הכוללים דם כבשים ואשר משחיתה את רוחך בטרם עת. בדומה לוודו, תמצא את עצמך משתמש בפרל כאשר הבוס שלך יבקש ממך לעשות משהו ביום שישי בתשע בלילה. אתה יודע מה אומרים על פרל?
שהיא שפת right only.
Right only.
כן.
זה...
Right once, right again.
אוקיי, okay, הגענו לקיצור של הפרק הזה.
הגענו לקיצור של הפרק. שוב היה מענה, לפחות לנו.
כן. ו-reversing.com, משם להוריד את הפודקאסט, ולכתוב לנו הערות שם. בטח היו מלא דברים שיש לכם מה להגיד עליהם. וזהו, תראה בשבוע הבא.
כן, אז אני מקווה שאיכות הסאונד הפעם הייתה טובה הפעם שבוע, קיבלנו קצת הערות, והפעם היו קצת ניתוקים, אבל קצת עבודה עם האורך האודיו שלי, וזה יסתדר. היה כיף, ותודה, נתראה בשבוע הבא.
צ'או.
צ'או.